כתבי רבש כרך א', עמוד 682. מתי נקרא עובד השם בעבודה? הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר, וזה לשונו. אמר רבי אחא, וילדה זכר, וכי כיוון שמזרעת יולדת, והלא בהיריון תלוי הדבר. והכתוב הזה היה צריך לומר, אישה כי טהר וילדה זכר. מהו כי תזריע וילדה? אמר רבי יוסי, אישה מיום שהזריע ונתעברה עד יום שיולדת, אין מילה בפיה אלא הוולד שלה אם יהיה זכר. ועל כן אומר הכתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר. ויש להבין, מה משמיענו בזה מה שהאישה אומרת מיום שהזריע ונתעברה עד שיולדת, שאין מילה בפיה אלא הוולד שלה אם יהיה זכר? שבשביל זה אומר הכתוב, אישה כי תזריע. מה נותנת לנו הידיעה הזאת? בטח יש תירוצים על דרך הפשט, ונבהר זה על דרך העבודה. מהו החשיבות שהאישה דואגת אם יהיה הוולד זכר תכף משהזריע? קודם כל צריכים לדעת מהו זריעה בעבודה. בגשמיות אנו רואים, כשזורעים איזה זרע בקרקע, הזרע נרכב בארץ, ואחר כך יוצאים מהזרע תבואה שמפרנס את האנשים, כלומר שמביא לנו מזונות בכוח הזריעה. ואם האדם לא זורע זרע, בטח לא יקצור, כמו שכתוב, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. ובעבודת השם, מהו זריעה? יש לפרש. היות שבאדם נמצאים בית כוחות, א', כוח השפעה, כלומר, מה שהאדם רוצה להשפיע על האחרים, ב', וכוח הקבלה, היינו לקבל מאחרים ולהנות עצמו, ואיזה כוח שהוא רוצה לבטל, זה נקרא זריעה, שהוא נותן הכוח הזה בארץ, כדוגמת שנותנים זרעים בארץ שירקבו. ומבטלים בתוך הארץ, ומתבטלים בתוך הארץ, ואחר כך יצמח מזה תבואה לאכול ומזונות וחיים לעולם. כמו כן בעבודה, בזמן שאדם רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא שנותן אותו בארץ, שרוצה לבטל אותו כאפרה דארה, כאפר הארץ, ויצמח מזה רצון להשפיע. כי האישה הנקראת רצון לקבל לעצמו, בזמן שרוצים לבטל ולבאר מהעולם, יצא מזה רצון להשפיע, שזה מביא מזונות וחיים ושלום לעולם. כי על ידי הכלי של רצון להשפיע, הנקרא השתוות הצורה, מקבלים את הטוב והעונג מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לנבראים. וזה שכתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר, כלומר על ידי קבורת הכלי קבלה, צומחת מזה בחינת הנקראת רצון להשפיע, שהיא בחינת זכר. אולם, אין הזכר נולד תכף משעה שזורעים, אלא שיש 9 ירחי לידה, שבעבודה נקרא זה עליות וירידות. שלפעמים בא מבול גשם ומוציא כל הזרעים לחוץ מהארץ. ובעבודה נקרא זה שבא מים הזדונים, שהם בחינת מי ומה. שמי ומה ביחד נקרא מים, שהוא מוציא כל הזרעים לחוץ. כלומר, לאחר שכבר כמה פעמים זרק את הרצון לקבל לעצמו לתוך הארץ, אבל המחשבות של מי ומה, שמי נקרא טענת פרעו, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו, ומה נקרא טענת הרשע, ששואל מה העבודה הזאת לכם. אלו מחשבות לוקחים חזרה את הזרעים, שהיו כבר מונחים בארץ בתכלית הביזיון והשפלות, ומרימים אותם מהארץ, ושוב הם רוצים לשמש רק עם הכלים האלו, שהם כלים דקבלה. ושוב, אין לקוות שיהיה לנו מה לפרנס את עצמנו עם השפע שצריך לפרנס את החיים הרוחניים. אבל אין לנו הכלים לקבל את השפע, כי אין אור בלי כלי. אמנם אחר כך בא לאדם שוב התעוררות מלמעלה, ואדם מתחיל שוב לזרוע את בחינת האישה שלו, הנקראת רצון לקבל לעצמו, ושוב קובר אותו בארץ, ושוב באה רוח רעה או מבול גשם, וכן חוזר חלילה. וזה גורם הרבה עליות וירידות, וזה נקרא, כמו שכתוב, הזורעים בדמעה, והם נקראים בשם בוכים, מסיבת שנראה להם שעומדים תמיד על אותה דרגה בעת שהתחילו להיכנס לעבודת השם. ונמצא שתמיד בעת שהולכים עוד פעם לזרוע, הם זורעים בדמעה, מסיבת שהם רואים כל פעם מתחילים מאותו מקום, ואין להם שום התקדמות אף שעל קדימה, אלא להפך, שהם רואים שהולכים אחורה, ולכן כל הזריעות שלהם בדמעה. וכבר דיברנו מזה, מדוע עשה השם ככה שיהיו הרבה ירידות ועליות? כלומר, מי מרוויח מזה? התשובה היא שזהו לטובת האדם. הואיל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, והיות שהבורא רוצה שהאדם יצטרך לעזרה מלמעלה, כיוון שעל ידי העזרה השם משפיע לו הערה מלמעלה, שזהו נבחן שמקבל כל פעם תוספות קדושה, שבסופו של עבודתו, כלומר לאחר שכל פעם הוא בא לידי חיסרון יותר גדול, עד שהאדם מקבל נשמה קדושה מלמעלה, שבזה הוא זוכה להיות בקדושה בקביעות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסיין אותו. במה? ואומר הזוהר הקדוש, בנשמת הקדישה, שכל זה הגיע לו על ידי עליות וירידות. ובזה נבין מדוע דווקא על ידי הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. כי זה שזורעים בדמעה, כלומר שכל פעם הוא רואה שהוא צריך להתחיל מחדש לזרוע, וכאילו עד עכשיו לא עשה כלום, והוא רואה שהזמן הולך קדימה והוא הולך אחורה, זה גורם לו צער וייסורים. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה כל פעם יותר נצרך לבורא שיעזור לו. זאת אומרת, שכל פעם הוא רואה את עצמו עד כמה שהוא אינו מוכשר מצד הטבע שיוכל לצאת מאהבה עצמית, אלא על ידי נס מן השמיים. ומכל האיסורים האלו נתרקם אצלו צורך וכלי אמיתי, כלומר שהוא רואה עכשיו מה שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. רק השם יכול לעזור. נמצא שדווקא על ידי הזורעים בדמעה, יכול האדם להשיג צורך לישועת השם, שאז מקוים ברינה יקצור. כי זריעה נקרא עשיית הכלי, וקצירה נקרא קבלת האור. כלומר, האור בא לתוך הכלי, זאת אומרת, בזמן שהחיסרון נתמלא, אז זה נקרא קצירה. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, אישה מיום שהזריעה ונתעברה עד יום שיולדת, אין מילה בפיה אלא הוולד שלה, אם יהיה זכר. ושאלנו, מה בזה ללמדנו בדרך העבודה? אלא כנל, בזמן שאדם נכנס לעבוד עבודת הקודש, שיהיה על צד הטהרה, שפירושו שהוא עובד לטובת השם ולא לתועלת עצמו, האדם הזה מכונה אישה מזרעת תחילה. פירוש שתחילת עבודתו הוא שרוצה לקבור בארץ את בחינת נוקבה, הנקראת אישה, ואת הרצון הזה הוא זורע בארץ, כדוגמת שנותנים זרע בארץ, ועל ידי זה צומחים אחר כך מזונות לפרנס את הנבראים. כמו כן, כשזורעים את הרצון לקבל לעצמו בארץ, שפירושו בכדי שירכב, כלומר שהשימוש עם הרצון לקבל יתבטל, אם הוא בלי כוונה דה להשפיע ורק להשתמש עמו בתנאים שיכול לקבל בעל מנת להשפיע, אז וילדה זכר, היינו שהוא זוכה לבחינת זכר, כלומר שכבר יש לו כוח לעשות מעשים לטובת השם ולא לטובת עצמו. אולם לא בפעם אחד כשזורעים בקרקע את הזרע צומח תכף, אלא כנל שיש לפעמים בגשמיות מבול מים שהוא שוטף את כל השטח וכל הזרעים יוצאים לחוץ עוד מטרם שנרכבו באדמה. וכמו כן בעבודה, האדם רוצה תכף כשזרע זרע באדמה שיצמח תכף בחינת זכר, כלומר שתכף יזכה לרצון להשפיע. והיות שהסדר הוא שלא בפעם אחת יכולים ללכת נגד הטבע, שהאדם נולד ברצון לקבל לעצמו, לכן יש תמיד עניין של התגברות, כלומר שכל פעם שהאדם מתחיל להתגבר על מצב הירידה, זאת אומרת לאחר שבאו רוחות העולם והוציאו את הזרעים מהאדמה, שרוחות העולם הן מחשבות זרות לרוח הקדושה הנקרא רצון להשפיע, וממילא צריך האדם להתגבר ועוד פעם לזרוע את הרצון לקבל לעצמו באדמה. וכל פעם הוא אומר לעצמו שבטח עכשיו יוולד לי זכר, זאת אומרת כי אדמה הוא מלשון אדמה לעליון, שפירושו השתוות הצורה שהוא בחינת זכר, והנקבה שהוא הרצון לקבל יתבטל באדמה לעליון. וזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, אישה תכף מי שהזריעה ונתעברה עד יום שיולדת אין מילה בפיה אלא אם הוולד שלה יהיה זכר. והיינו כנל, כי בכל פעם שאדם מתגבר הוא מוכרח להיות בטוח שעכשיו כבר יזכה לבחינת זכר. נמצא כי בכל זריעה וזריעה הכוונה היא רק להיות זכר, אחרת אם אין כוונתו להיות זכר אין זה נקרא שהוא זורע משהו, וזה שכתוב שומר רוח לא יזרע. הוא מפרש שם הספורנו וזה לשונו, שומר רוח לא יזרע, אף על פי שלפעמים יובד הזרע ברוח שערה שתפרזרתו, ומכל מקום אין ראוי להימנע מלזרוע בשביל דאגה מזה. ועל דרך עבודה יש לפרש דבריו, היות שהאדם רואה שיש לו הרבה ירידות וכבר הרבה פעמים התגבר וזרע ולא הסתכל מזה שהרוח, היינו מחשבות זרות הנקראות רוחות העולם, מפזרתם, וכמו שהוא אומר אל להסתכל על רוח שערה, היות הקליפה הכי קשה שהיא נגד העולם העשייה, כמו שאמר האריזל שרצונה לפזר את כל הזרעים שנותנים את הרצון לקבל לתוך האדמה, היות שזהו הפך רצונה. לכן אומר הכתוב לא להסתכל על הרוח הזאת שרוצה לפזר את הזרעים, אלא להתגבר ולא להימנע מלזרוע, אלא שצריכים להאמין בהשם שישועת השם הוא כהרף עין. ואבי המורי זצ"ל פירש שומר רוח לא יזרע, שהכוונה היא שאל יאמר אדם שאני לא יכול לעשות שום דבר אלא אני מחכה שהקדוש ברוך הוא ישלח לי רוח ממרום, אז יהיה לי כוח לעבודה, ובינתיים אני יושב ומחכה. על זה אומר הכתוב שומר רוח, מלשון ואביו שמר הדבר, שפירושו יושב ומחכה, לא יזרע לעולם, אלא האדם מוכרח לעשות את ערותא דלתתא, ועל ידי זה בא את ערותא דלעילא. וזה על דרך שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו, אבל האדם מוכרח להתחיל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי, ושלחתי בכם את המערה, הנני גואר לכם את הזרע וזריתי פרש על פניכם. ואבן עזרא מפרש וזה לשונו, הנני אגער בזרע שלא יצמח בעבור היות שולחני ריק. ומצודת דוד מפרש וזה לשונו, הנני גואר לכם בעבורכם אגער את הזרע לבל תצמח, וזריתי פרש על פניכם, אפזר זבל על פניכם. וחוזר ומפרש, זבל מבהמות שאתם מקריבים לפניי, שהוא הדבר היותר נמאס בבהמה, אותו אפזר לבזות אתכם בו בדרך שאתם מבזים שמי. וזה יש לפרש כנל, שדרך עבודה היא שזורעים זרע באדמה בכדי שירקב ויתבטל בתוך האדמה, שהיא בחינת אדמה לעליון, שתצמח מהזריעה הזו בחינת זכר. אבל באמצע פעולת הזריעה האדם מתחרט מלתת כבוד לשמי, שיעשה הכל לכבוד שמו יתברך, אלא תכף בשעת הזריעה האדם מקבל מרוחות העולם, ושואלים את האדם, ומה יהיה כבוד עצמי? כלומר, מה האדם יקבל עבור תועלת עצמו מעבודה זו, שהזריעה באדמה שיצמח מזה רצון להשפיע? נמצא בזה שהאדם מבזה כבוד שמיים מכבוד עצמו, שאומר שלא כדאי לבטל כבוד עצמו עבור כבוד שמיים, ומסיבה זו אומר הקדוש ברוך הוא, ושלחתי בכם את המערה, היינו הכללה, שלא תצמח הזרע, שלא תוכל לקבל על ידי זה כלים דהשפעה, מטעם ברגע שקיבלתם את המחשבות מרוחות העולם, תכף אמרתם שהצדק איתם ושלא כדאי לעבוד בשביל כבוד שמיים. וזה שאומר האבן עזרא, הנני אגער בזרע שלא יצמח בעבור היות שולחני ריק, שפירושו שעוסקים בתורה ומצוות, אבל הכוונה אינה לשם שמיים. נמצא ששולחן השם ריק, אלא כל מה שאתם עוסקים בתורה ומצוות, הכל הוא עבור שולחנו של אדם, שהוא לתועלת עצמו. אם כן, אין לכם צורך וכלי שאני אתן לכם את בחינת זכר, הנקרא רצון להשפיע, כי אין אור בלי כלי. אולם כאן מתעוררת השאלה, אם אין האדם רוצה 100% מכוחו לעבוד לשם שמיים, ורק חלק קטן יש בו, שמבינים שכדאי לעבוד לשם שמיים, ובחלק הקטן הזה הקדוש ברוך הוא נותן כללה שלא יצמח מזה כלים דהשפעה, הנקרא בחינת זכר, אם כן, איך יכול האדם לבוא פעם לזכות לכלים דהשפעה? ויש לפרש זה על דרך הכלל, כי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל הוא לצורך תיקון. כלומר, הכללה שלא יצמיח הזרעים גם כן לטובת הנבראים. אמנם זה יתפרש כמו שפרשנו על הכתוב, מוריד שאול ויעל, כלומר שעל ידי זה שהאדם רואה שכל פעם שהוא זורע באה הרוח ומפזרת את הזריעות, זה נותן לאדם להבין שהוא מוכרח להתפלל להשם שייתן לו כוח לעמוד בפני רוחות. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להרגיש את חשיבות שיש להשיג בחיים שמשמשים למלך העולם, היות שכל פעם הוא מתגבר וזורע, תכף הרוח מפזר אותו והוציאו מהאדמה, הוא מרגיש על ידי זה, בזמן שהוא עוסק בתורה ועבודה, טעם של זבל, בזמן שהוא חושב על הכוונה דלהשפיע. וכמו שמפרש המצודת דוד, אפזר זבל על פניכם, אותו אפזר לבזות אתכם בו בדרך שאתם מבזים שמי. כלומר, בזמן שאין אתם נותנים תשומת לב בעת העסק בתורה ומצוות, שאין אתם חושבים שיהיו לשמי, ואין אתם מרגישים את הפגם שאתם עושים, אבל אני אתן לכם להרגיש טעם של זבל, וממילא, אפילו שלא לשמה, לא יהיה לכם כוח לעשות שום דבר, מטעם שאתם תרגישו טעם של זבל אפילו בעת שתתעסקו בשלא לשמה. וזה יהיה לכם הגורם שאתם תצטרכו לכלים דהשפעה, כי אין לכם שום חיות בשלא לשמה. נמצא, הכללה הזו, בזמן שאתם מתחילים לזרוע באדמה את הכלי קבלה שלכם, בכדי שהרצון לקבל לעצמו יתבטל באדמה, והיות שאין אתם נותנים תשומת לב להחשיב את העניין דלהשפיע עד כמה שנחוץ לכם, ואתם עושים את הזריעות האלו בלי שום ידיעה שהוא עניין דבר עיקרי וחיינו, אחרת אי אפשר להגיע לשלמות, אלא עושים זה לא כל כך בכובד ראש, לכן אומר ושלחתי, כלומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו שלח את המחשבות האלו ומפזר את הזריעות בכדי שאתם תלכו על דרך האמת, שיבינו את הצורך לכלים דהשפעה. ובאמור נבין שהאדם צריך להאמין שכל הירידות שיש לאדם, אם הן בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, עליו להאמין שהכל בא מהבורא. כלומר, שכל הירידות שלו הן לטובת האדם. אחרת, האדם יישאר במצבו הנוכחי, ולא יוכל אף פעם להגיע לאמת. כי הוא יסתפק במה שיש לו, ויחשוב שזוהי שלמות. לכן, בזמן שאדם בא לטהר, דווקא אז יש לו מצבים של ירידות, בכדי שלא יישאר בקטנותו כפי הבנתו של האדם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, על מה שכתוב, כי חלק השם עמו, כי חלק השם עמו, שהקדוש ברוך הוא מסר את העין אומות ביד שרים, שהם מושלים עליהם, ולקח לעצמו את עם ישראל למשול עליהם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא המושל על ישראל, מה שאין כן שאר האומות מסר אותם תחת שליטת השרים. ולכאורה, מהו הפירוש שהוא חס ושלום לא מושל על אומות העולם, וכי שהוא דבר קשה אצל הבורא למשול עליהם משום פחיתותם? כלומר, שזה לא לפי כבודו שהוא ימשול עליהם? לכן היה צריך למישהו שיעזור לו שימשילו עליהם, ולא אנו צריכים להאמין שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. ועל דרך העבודה צריכים לפרש זה שנוהג באדם אחד. שבזמן שהאדם מונח תחת שליטת עין ומות, הנבחן באופן כללי בשם רצון לקבל לעצמו, אז מסיבת הצמצום שהיה, הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, כלומר שאין לו האמונה שהשם הוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. נמצא שהאדם מקבל חיים וחיות מהעולם על ידי הדברים שהבורא הכין בעבור הנבראים, שבעת שעדיין אינם ראויים לקבל החיים שלהם מהקדושה, אז האנשים האלה אומרים שהשם עזב פעולתו מסיבת שלא מתאים שהוא יטפל בהם. וזה על דרך שכתב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, ויודע אני שיש מתחכמים פורקי עול תורה ומצוות שאומרים שהבורא יתברך ברא את כל המציאות ועזב אותה לנפשה, כי מחמת האפסיות שבאלו הבריות אינו מתאים להבורא יתברך לרוב רוממותו להשגיח על דרכיהן הפעוטות והמגונות. היוצא מזה שמטרם שהאדם מאמין שהכל בא מהבורא, הוא אומר שכל העולם נמסר להנהגת עין שרים, שהם עין בחינות בטבע או שאר רוחות, אבל שהבורא המשגיח את זה הוא לא מאמינים. וזה נקרא שהוא אומר שמסר את הנהגת העולם לעין אומות, מה שאין כן מישהו בחינת ישראל ומאמין בהשם, הוא אומרים שרק הבורא הוא מנהיג העולם, כנ"ל שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. ובאמור, מובן מה ששאלנו, מתי האדם נקרא עובד השם, אם דווקא בזמן שכבר יכול לעבוד לשם השם, או אפילו בתחילת עבודתו? ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, פשט על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין, וקושיית העולם הוא שהיה צריך לומר, יהיב חוכמתה לטיפשים, הלא חכמים כבר יש להם חוכמה, ותירץ, שחכם נקרא מי שחושק לחוכמה. מה שאין כן, מי שאינו חכם לא צריך חוכמה. כמו שכתוב, לא יחפוץ הכסיל בתבונה. ועל דרך זה יש לפרש כאן, שעובד השם נקרא מי שרוצה לעבוד לשם שמיים. והגם שלא הולך לו, כי על זה צריכים לגלות תפילה אמיתית שהשם יעזור לו, אבל אם התחיל ללכת בקו ימין, כלומר שכבר יש לו בחינת שמאל המתנגדת לקו ימין, אז כבר מתחיל סדר העבודה של דרך השם. לכן הוא כבר נקרא עובד השם, היות שהמטרה שלו היא להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. והגם שיש באמצע הרבה ירידות והרבה עליות, אבל הכל הולך כפי המתוכנן, כלומר שגם הירידות הם חלק מהעבודה, היות שעל ידי זה מקבלים צורך לישועת השם, כי על ידי הירידות האדם בא לידי החלטה שאי אפשר לעשות שום דבר מכוחות עצמו, אלא שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. והשגחה זו האדם משיג, והשגה זו האדם משיג דווקא על ידי הירידות. וזהו על דרך שכתוב בספר פרי חכם, וזה לשונו, אין מצב יותר מאושר בעולמו של אדם, אלא בשעה שמוציא עצמו כמיואש מכוחותיו עצמו, כלומר, כי כבר יגע ועשה כל מה שמצויר בכוחו לעשות, ותרופה אין. כי אז ראוי לתפילה שלמה לעזרתו יתברך. שהרי יודע בביטחה שעבודתו עצמו לא תביא לו התועלת. וכל עוד שמרגיש שזה כוח עבודה מצידו עצמו, אין תפילתו שלמה. ועל זה אומר, רם השם ושפל יראה. כי אחר שהאדם מתייגע בכל מיני עבודות ומתאכזב, הוא בא לשפלות אמיתית שיודע שהוא השפל שבאנשים, כי אין לו שום דבר המועיל בבניין גופו, ואז תפילתו שלמה. כי כלל ישראל באו בזמן ההוא למצב המיואש, ורוצה לומר מן העבודה, כמו השואב בכלי מנוקב, שהולך ושואב כל היום, ואין לו טיפת מים לרבות צמאונו. כן, בני ישראל במצרים, כל כמה שבנו, היה נבלע הבניין במקומו בקרקע. כן, מי שלא זכה לאהבתו יתברך, כל מה שפעל בעבודתו בתארת הנפש ביום האתמול, נמצא כמו נשרף כליל ביום מחר. וכל יום ויום צריך להתחיל מחדש, כמו שלא פעל כלום מימיו. היוצא מהאמור שאין שום דבר קטן או גדול מושג רק בכוח התפילה. ובאמור יוצא שהירידות גם כן נכנסות בחשבון תיקון, שעל ידיהם האדם יכול להגיע להיות עובד השם באמת. כלומר שכל מעשיו יהיו אך ורק להשפיע. לכן, תכף כשאדם מתחיל להיכנס לדרך המגיע לעבודה דעל מנת להשפיע, הגם שיש באמצע הרבה מחדלים שקשה לאדם להתגבר עליהם, אבל כבר נקרא עובד השם, היות שהוא רוצה להיות עובד השם ולא עובד לעצמו, שפירושו שכל מחשבותיו הן רק איך למלות את הרצון לקבל לעצמו, הן עם עושר דעולם הזה והן עם עושר דעולם הבא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בצו חין כקלבה, אבלן אוטרה אלמדין ואבלן אוטרה דאלמדעתי. לכן על האדם מוטל להתגבר תמיד ויאמין בהשם שרק הוא יכול לעזור.
מאמר יפה וקל, ואני חושב שאנחנו רגילים כבר לכל האמרות ממנו והסגנון וזרימה שלו, כבר רגילה לנו. שאלות? כן?
אמרת לפני כמה אני צריך להתייחס למאמרי רבש כמקור של אור מקיף ולא למקור של ידע. אני שבוע אז בשבילי זה היה חדש, כי תמיד ככה, אף פעם לא שמעתי. זה ברור שצריך להתייחס ככה, אבל לפעמים הוא נותן פה מתאר מצבים ונותן ממש עצות. נגיד לקחנו עם רבש סדר שבעת חולים וכל מיני עצות כאלה.
מאמרים הם מתחילים לאט לאט להתבהר לאדם במידה שהוא מממש אותם, מבצע אותם. בהתחלה הם נראים הכתובים בצורה לא יפה, לא נכונה, מאוד לא קשורה חלק לחלק, ולמה עושה כך ופתאום קופץ למשהו. אנחנו לא רואים בהם זרימה מדויקת של כוחות הנפש, שכך היא דווקא מתפתחת, כי לא מכירים את הנפש שלנו. במידה שאדם מבצע את הפעולות האלו בעצמו ועובר יחד עם זה על המאמרים האלו, הוא רואה עד כמה שהם כתובים בצורה המדויקת ביותר, ולא יכול להיות אחרת, כי מקובלים כותבים מתוך מה שהם חווים, וכל הנשמות הם עוברים אותם, אותו מסלול, אותם המצבים. לכן זה הופך להיות לאדם יותר ויותר קרוב, ברור. זה כתב הנשמה שלו ממש. ובהתחלה הוא לומד, הוא משתדל לזכור את זה, הוא זוכר פסוקים, הוא חלק מהם מבין קצת, חלק מהם עדיין לא, חוזר עליהם כמו ילד קטן שחוזר ולא מבין מה המילים ההם שהגדולים אומרים, מה התוכן שלהם. ולאט לאט, במידה שמממש המאמר, הוא מתחיל לראות את הפסוקים האלו שהם הם דווקא מבטאים את כל המצבים שלו בצורה מדויקת ביותר. ואי אפשר לכתוב בצורה אחרת, לכן לקחו אותם דווקא מתהילים ומכל מיני המקורות האחרים, פרקי אבות נגיד ונביאים. מאמרים מיוחדים מאוד. אני גדלתי עליהם כשהם נכתבו לידי, ואחר כך במשך שנים שקראתי אותם, ראיתי עד כמה שנעשים יותר קרובים, יותר ממשים, יותר שאני לא יודע איך להגיד, שאתה קורא אותם מבפנים, לא מהספר כבר, אלא מתוך הנשמה, שכך היא מתגלה לפי המילים האלו. כך זה יקרה לכולם. זה לא משום סיבה אחרת, אלא מפני שנכתבו מתוך השגת הנשמה במלואה. הוא היה גדול מאוד, כמה שהסתיר את עצמו, בזה הוא דווקא הצליח להסתיר את עצמו מכולם. אבל במאמרים שלו, מי שמשיג, הוא רואה שאדם הזה הוא היה גדול במיוחד. ובצורה מיוחדת, שדווקא מכל היתר הקודמיו, בשרשרת המקובלים מהאדם ועד עליו, לא היה מישהו שיכתוב בצורה עקבית, מפורטת, הקשורה גם לשורש ולשפת ענפים ולכל מה שלתנך כולו, ובפירוש לא חסידי אלה בפירוש עבודת השם, הפתוחה וגלויה לכולם, שהוא מדגיש שזה לא בא לאדם, כמו שכאן בתחילת המאמר הוא אומר לך איזה קושייה, ואחר כך אומר שוודאי שקושייה הזאת נשאלת בעולם בגלל שעולם לא יכול לפתור אותה, מפני שלא פונה לפרטיות האדם, להתפתחות הנשמה, אלה שחושב התפתחות הגופנית, ושאנחנו מתנהגים בעולם הזה. התורה לא כתובה לנו כדי להסביר לנו מה כאן בעולם הזה, הזרעים, ריקבון באדמה וכל מיני דברים האלה, אלה מדובר על האדם, וזכר ונקבה זה בתוך האדם, ואישה זה מזרעת קודם וכן הלאה, שזה האדם שבכוונות שלו כך מתייחס להתפתחות. ואז הוא מכוון אותך ממש, לוקח אותך ביד ומעביר אותך בכל השלבים של המאמר שאתה לא טועה, ומדגיש על כל פרט ופרט איפה צריך לשים לב. אין מורה לנו יותר קרוב להתפתחות הנשמה ממנו. בעל הסולם הוא מאוד גבוה, אקדמאי, כללי, ככה מער גבוה מגיע לנו. והרבש הוא ממש המטפלת הקרובה, הרכה, באהבה ובדאגה, שממש מעביר לנו בצורה כזאת ברכות את כל שיטת התיקון.
כן. נתנת לנו עצה לא פעם ולא פעמיים לעסוק במאמרים של רבש, לקצר אותם, לעשות איתם עבודה. כל פעם אתה ממליץ על זה כל הזמן. מה שרציתי לשאול, אנחנו מדברים הרבה על הנושא של הזוהר, שזה מושך את האור מקיף הגדול ביותר. איזה ערך יש לזה שבן אדם יושב עם המאמר ומנסה לקצר אותו ולעבוד איתו? איזה ערך יש לזה בעבודה מעבר למשיכה של האור המקיף?
עד כמה שאנחנו עוברים על המאמרים האלו, אנחנו סופגים מהם יסודות העבודה, יסודות המצבים שלנו, איך אנחנו צריכים לעבור ממצב למצב, איך להתייחס לכל דבר. זאת אומרת, הוא מלמד אותנו ממש בניית הנשמה, גילוי הנשמה, לא חשוב איך לקרוא לזה, זה אותו דבר. מה שאם כן זוהר, זה כוח הכללי של האור המחזיר למוטב. עכשיו אין מה ללמוד, לא לומדים אותו, משתמשים בו כסגולה. גם תלמוד 10 ספירות, מה מזה שתלמד כמה מלאכים שם וכמה ספירות וכמה פרצופים ועוד ועוד ועוד. צריכים לדעת את זה בכללות, כדי שבכל זאת יהיה לך יותר קל במשהו לאחוז. מבנה עולם האצילות ככה, בעיקר. אבל יותר מזה, כל היתר דברים זה לבעלי השגה. מה מזה שתיכנס לכל מיני פרטים, מה שהוא כותב שם, אתה בכל זאת שוכח מהיום למחר. מרגע לרגע זה נשכח, זה נעלם, כי זה אין לך חומר הזה שעל הבסיס הזה הידיעה יכולה להיאחס. אין. אם אני לומד על משהו שלא נמצא אצלי בהרגשה, אז אין הידיעה הזאת שיכולה להידבק להרגשה, ואז היא נעלמת. היא נעלמת. אלא אם כן אתה בונה כל מיני מערכות דמיוניות ומתחיל לייחס להם כל מיני השמות, אז יש לך איזושהי מערכת דמיונית שהיא לא קשורה לאמת. שאלה האם בזה אתה לא נכנס לכישלון, שאתה מתחיל לחשוב שאתה כבר נמצא בזה. הרי אתה יודע, אתה יכול לקרוא ספר וכאילו אצלך הכל מסודר מול העיניים, אבל זה לא מול העיניים בחומר שלך, כן? שאתה נמצא בתוך המציאות, שאתה בנית לעצמך איזה סרטוט. לכן תלמוד עשר הספירות, ספר הזוהר, הם למשוך המאור המחזיר למוטף. מאמרים של בעל הסולם הם כדי להסביר לך יותר קרוב המבנה החברה האנושית, ואיך מתקשרת איכשהו לעולם הרוחני. אבל גם כן, אם על העולם הזה אתה יכול ללמוד בצורה סכלתנית, שאתה העולם שאתה מרגיש, ולכן מה שאתה לומד אתה מבין, כלפי הרוחניות אתה נמצא ככה ככה בבלבול יחסית, אבל בכל זאת יש איזשהו מין קשר קטן במשהו. אז יש לך ספרי סגולה שזה זוהר וטס, יש לך הקדמות ומאמרים של בעלי סולם שאומרים לך על מבנה העולם וקשר אדם לעולם הזה וקצת לעולם הרוחני, ויש לך מאמרי רבש ואגרות בעלי סולם. אגרות בעלי סולם הם גם כן, אמנם שמדברים על פנימיות, אבל די גבוה, לאט לאט אנחנו רוכשים אותם, הם כאילו השכבה הגבוהה אחרי מאמרי רבש. אבל גם אלו וגם אלו מדברים על העבודה הפנימית של האדם, ולכן אין ערך לכתבים האלו דווקא. מאמרי רבש הם יסודות של תיקון האדם, ולכן אמרתי שכדאי לקצר אותם, לעשות מהם כל מיני ככה, נו, לעסוק בהם, ומזה יש תועלת גדולה לאדם. זה לא חשוב, אתה תשחק איתם אחר כך, מה שכתבת אתה יכול לזרוק, זה לא חשוב, אבל בינתיים שאתה כותב, שאתה מברר, שאתה דן בזה, דש בזה, אתה עובד, אתה משהו עושה בך, על ידי זה זה נעשה בך שינוי, ולכן זה חשוב. כן,
שאלה, שברגע שאנחנו רואים שאני לפחות ניסיתי לשנן הרבה עצות, כשמגיע מצב הכל נשכח, אתה כאילו לא זוכר מה שהיה. השאלה,
אז זה לא חשוב שזה לא נשאר, אז זה בכלל אין מה לדאוג, מה אנחנו צריכים שישאר? אם אני נמצא בזה אני לא צריך לזכור שום דבר, אם אני לא נמצא בזה אז מה אכפת לי שזה ייעלם? ההפך, זה לא יבלבל אותי שאני כאילו נמצא. זה בכוונה יש עניין של שכחה. שכחה זה כוח מיוחד שמוכח לנו דברים שאנחנו לא נמצאים בהרגשה בהם. שרשימו די התלבשות ללא רשימו די אביות לא קיים. הוא לא מחזיק. הוא חייב להיות קשור לחומר. כן.
פה במאמר הוא תיאר מצב שאתה זורע את הזרע ואז באים רוחות מבול וכאילו מוצאים את הזרע מהאדמה.
נו, לטובתך.
כן. אז השאלה היא, מניח עכשיו עוסקים במאמרים האלה, אז בסופו של דבר זה עוזר לך שפחות הזרע יצא מהאדמה, נניח יצא 10 פעמים, יצא 3 פעמים, או שזה לא קשור אחד לשני? לא ברור לי בעבודה.
זה בכלל לא, זה לא שאלות רלוונטיות. מה אכפת לי כמה פעמים? אני בכלל לא דן בזה. כל הדרכים וכמה פעמים עוד נשאר לי לעלות ולרדת ולקבוץ וליפול, זה לא ענייני. ענייני רק לקצר את הדרך בזה שאני מעלה מהירות. כן.
איך מתייחס נכון לעניין הכללה שהוא כותב פה, ולא נגיד ליפול לייאוש או לאכול לבשרו, איך לעבור את זה?
לא ליפול לייאוש, להיות בעבודה אינטנסיבית אפשר אך ורק אם אדם קשור לסביבה. זה אין פתרון אחר, כי במה אתה עוד יכול להתחזק? כן,
זה בדיוק העניין, שזה מנתק אותו מהסביבה.
זה מנתק אותו מהסביבה, אבל אם הוא הכין את סביבה שהיא תשפיע אליו, אז דווקא בזמנים האלו היא משפיעה עליו, כמו פוליסת ביטוח שפועל מתי שאתה זקוק ולא בזמן שאתה לא זקוק, ואתה משלם שאתה יכול לשלם, אתה משלם, שאתה לא יכול זה נותן לך בחזרה. זה כמו אקמולי, אתה רוצה להגיד? בטריה, מצבר. כן,
ואז מה, כשיש לו את החיבור הנכון לסביבה הוא לא נופל לייאוש? זה האינדיקציה?
עוד פעם?
כשיש לו חיבור לסביבה נכון,
אז סביבה משפיעה.
שזה... הוא לא יפול לייאוש? הוא לא יפול
לייאוש? הוא יפול לייאוש, ודאי שיפול.
ואז?
ואז הסביבה משפיעה עליו ומוזרת לו לקום. על זה שלא תיפול, אל תחשוב. תיפול, אלף פעם יפול צדיק וקם. השאלה שיקום מהר. זה שאתה מפחד ליפול זה כבר טוב. זה כבר טוב. זאת אומרת, כבר ספקת כמה מכות, ואתה כבר נזר, אתה כבר מפחד, רק לא ליפול. זה בינתיים הבהמה מפחדת, שיקב לה. כן, אני לא רוצה, רק לא מכות. כן? זה יפה מאוד. זה כבר שלב טוב. אני שמח לשמוע. כן.
רבש מדבר, הוא כותב, קודם כל תמיד יש איזשהו משהו שמתוך מאמר ראשון ששמעתי שאפשר לראות פה איזה אלמנט. ודבר שני, הוא תמיד מצטט ומראה, ממש לא צריך להסביר פה שום מילה על גדלות של בעל הסולם בעיניו. הוא דיבר איתך על זה פעם, הוא הסביר לך על מה זה להיות לא, עם בעל לא. הסולם?
לא על גדלות בעל הסולם, לא על גדלות עצמו, לא על גדלות של אף אחד. לא נהוג לדבר. זה עבודת האדם. ורק אמר לפעמים שהיו גדולים, הוא מאוד היה מכבד רמח"ל. נו, ודאי, הרי, רשב"י, אין מה לדבר על האלו ענקיים. מאוד היה מכבד רמח"ל, וודאי שאבא שלו. זהו. אבל לא דיבר. לא רצה לדבר על זה. מה שככה בין המילים נשמע, זה אני לא רוצה להעביר. אבל מה הבעיה?
רק לקחת מזה עוד דוגמה.
מה הדוגמה? שנמצא ב-125 המדרגות, והוא ב-115 והוא ב-95. מה זה ייתן? זה לא... מה יש לנו מזה? כל אחד שהוא נמצא מעבר למחסום, הוא כבר יכול להיות בשבילנו חבר גדול, רב חבר, מה שנקרא. זהו. אז לא צריכים יותר. כן.
איזו עצה יש להיות בשמחה בזמן שהוא כותב פה שבעבודת עשייה יש לנו טעם של סבל?
אני לא מבין אתכם. זאת אומרת, אני מבין אתכם טוב, אבל זה שלב. זה שלב שאתה לא מעריך את הזבל. אבל בלי זבל משהו יכול לגדול? לא. אנחנו יודעים. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הדברים. אין דבר בעולם שאין לו צורך. ולכן הכל תלוי ביחס שלך. ולכן ישנם כל המצבים שאנחנו צריכים להעביר את עצמם דרכם, ואין מנוס, חייבים להרגיש כל אחד ואחד. כאלו מצבים, אני אומר לך מראש, על מוות יותר מתוק מהחיים. ממש ככה. רק לא נותנים לך מהשמיים לגמור עם זה. כי אתה צריך להבין מה זה רצון לקבל. אני אומר לך את זה בצורה פשוטה, ישירה, בלי לגזים. בלי שתרגיש את זה, לא תוכל לצאת מהרצון לקבל. וגם זה לא כל כך עוזר, אפילו. זה גילוי של מלאך המוות. ובלי תמיכה מקבוצה, מזה שאתה עושה את הסדר יום בקפדנות, שאתה מחייב את עצמך לגמור את הדברים, שאתה מתחייב בדברים, זה דבר הגדול ביותר מה שאתה יכול לעשות לעצמך, הטוב ביותר. אין יותר חשוב. תכניסו את עצמכם לעבודה המחויבת שאתה חייב, לא רק לעצמך, שהיום לא, מחר כן, אז יש אדם שמבצע ולא, אלא אתה חייב לסייע היום ולגמור, שזה ישכב לך כאן על הראש כעול על השון. ככה אתה חייב. בלי זה, להרגיש חופשי, אין יותר גרוע. ואז זה יחייב אותך להתחיל לעבוד, ושוב, ואתה לא רואה כלום, ואתה לא רואה ולא מרגיש ולא מבולבל ולא זוכר כלום. אתה נכנס בקושי, אתה חייב, וקם והולך. זאת, אנחנו צריכים לצאת מהכוח אחד ולהיכנס לכוח שני. השני כוחות האלה הם שולטים עלינו, ולנו רק נותנים האמצעי לעבור משליטה אחת לשליטה השנייה. אז יש כאן מצב הביניים שאתה כאילו בוחר תחת איזה שליטה להיות, ושליטות או אלו או אלו. אבל אתה צריך בסופו של דבר המצב הביניים האלו שאתה מחליט תחת איזה שליטה להיות, אתה צריך להשתדל לשלוט על השני כוחות האלו, שקף האמצעי הזה, הנקודה הזאת, היא תשלוט על שני המצבים האלו, שהם בסך הכל יהיו ממש שתי מושכות שאתה מחזיק. ולכן סדר היום, שיעור, חזרה עליו, שירים, ריקוד ככה בפנים באמצע חדר שאף אחד לא רואה אותך, צחוק תעשה כל מיני דברים שאתה יכול לצאת. אתה יכול לצאת מהמצב, לא חשוב מה, תבקש שידגגו לך. כן, אני אומר ברצינות, לא חשוב מה, אתה מתנגד לשליטה של הכוח הזה. מלאך הייאוש זה הגרוע ביותר. כן, מוקר.
פעם נתת דוגמה ש... מה זה לקבל כוח מהחברה? זה כמו שאם אני טיל ואני טס, ואם אני מחובר לחברה אז אני מקבל פי 100 כוח יותר מטוס. והשבוע למדנו שכוח זה משהו שאי אפשר לראות אותו. כוח בעולם שלנו אי אפשר לראות כוחות. אפשר להרגיש. יכול להסביר מה זה לקבל כוח מהחברה? מה זה הדבר הזה?
שאני מרגיש שהם משפיעים עליי? זה נקרא שאני מקבל כוח מהחברה, אני מרגיש שליטה שלהם עליי, מה שהם חושבים נעשה לחשוב, אני מתחיל להתחשב איתם. נו, זה נקרא שכוח שלהם פועל בי.
אבל איך אני מקבל מהם עזרה? כי אני לא יכול לדבר על עבודה פנימית.
שהם משפיעים עליי עד כדי כך, שאני, למרות שאני נמצא ביהוש, בחולשה, בכל מיני דברים, אני בגללם קם, אני מתבייש לפניהם, אני מרגיש אחריות כלפיהם, וזהו. מאיפה זה בא? מזה שאני קודם קישרתי את עצמי כך אליהם, שזהו, שעכשיו זה משפיע עליי בחזרה.
בשביל לקבל כוח, צריך להיות...
לא, בזמן הנפילה אתה לא צריך כלום. כל החשבונות לפני זה. בזמן הנפילה אדם בהמה, אין שום דין וחשבון עליו. כל הדינים, כל החשבונות, מה עשית קודם? האם עשית ביטוח לעצמך או לא?
זאת אומרת, עיקר קבלת הכוח זה בלהשקיע במסגרת, בעבודה?
כן. לא רק בזה, גם בלימוד, גם בהפצה, בעבודה שלך, בכל הדברים. וכמה שאפשר לקשור את עצמך בצורה מחויבת. זה הכל חוזר עליך בזמן הנפילה. זה כל העניין של הזירוז הזמן. יש היום מכוניות שעובדים על המצבר, כן? זהו. אתה נוסע בדלק, ממלא את המצבר, אחר כך אתה נוסע על המצבר, ועד שהוא מתרוקן שם עד איזה מידה, ושוב אתה נוסע על הדלק. ככה זה. בסדר? אבל מתקדמים לאט לאט. אני זוכר אותך לפני 10 שנים מתישהו. היית קצת אחרת. כן.
אנחנו לומדים כל הזמן שאין בורא ללא הנבראים, אין אור, לא כלי.
כן.
ואני חושב על זה בתור אבא, אם אני עשיתי דברים שלאורך החיים הוכיחו את עצמם, שהם עובדים נכון ובסדר, אני ארצה מהר מאוד ללמד את הילדים שלי את הדברים האלה. עכשיו, פה הבורא, גם פה בקללה שגדי דיבר עליה, הוא בעצם רוצה להרחיק אותנו מהשפעה, הוא כאילו כל הזמן דוחף אותנו מאיתו, ועוד מצפה שאנחנו בסוף נחשב שהוא יותר אמיתי.
איך? אתם רואים, כל הפוסל בממו פוסל ומצדיק את עצמו, וזה, תמשיך, תמשיך, תן לנו דוגמה, עוד, נו.
זהו, אני לא, אין לך דוגמאות, אני חושב שאם הוא סוף ומציז, אם הוא אבא שלנו, אז הוא הכל בשבילנו, והוא רוצה לקרב אותנו אליו, וכל הבריאה, אז למה כל הזמן? כללות, ומרחיק אותנו.
כן, זה אבא אוהב. אין יותר כוח הגרוע, באמת, אנחנו מרגישים פרו או מישהו שם, כולם מסתתרים אחריו. הוא כן, נו, אז מה?
לא ברור לי, כאילו זה לא משתווה לי לכלום בחיים, זה לא דומה לי לכלום.
נכון,
זה הפוך.
נכון, זה נכון, אתה צודק. איך אני אגיד לו שלא, אם הוא מרגיש כך? ברור שכן. חצי מהדרך, חצי מהזמן ההכנה, האדם הולך במגמה שהוא מרשיע את כונו, מרשיע את הבורא. הוא מרגיש שיש לו טענות מוצדקות. למה לא מגיע לי ככה, ולמה לא מגיע לי ככה, ואם אני עשיתי ככה אין לי זה, ואם עשיתי זה אז... עוד יותר וכן הלאה, ורק אל תיתן לי מכות, ואני לא רוצה, כמו שגדי אמר, ועוד שם, והכל, הכל, הכל טוב ויפה, עד שמתחיל מאמצע הדרך. זה לא אמצע, אבל אני לא רוצה להגיד באיזה אחוז ככה. עד שמתחיל לצדיק, מתחיל לראות תועלת, עוד לפני מחסום, מתחיל לראות תועלת מהמכות, שמתחיל לקבל שנאה לאגו שלו, לטבע שלו, ומתחיל להרגיש שבלי מכות האלה הוא לא ישנא את עצמו, את הטבע הזה. אז צריכים לעבור מכות. הוא כבר מפחד מהם ומצפה להם. ממש כך. כמו שכאב מצביע על המחלה. אני חייב שיכאב לי, אחרת אני לא אגלה אותה. והיא מסוכנת מאוד. ואז מתחיל להיות אצלו יחס אחר לבורא, ואז זה נקרא בועל פרעה, שהוא מוכן, הוא מפחד אבל מוכן, הוא מבין שאחרת לא. אז הכל בא בהדרגה, אבל ודאי שבהתחלה מענישים את כולם, שונים את כולם, את הקבוצה, את הרף, את הבורא, את הלימוד, את הכל. זה מרגישים שבהם יש סיבה לכל הצרות. אני לא הרגשתי כל כך צרות לפני שהגעתי לכאן. עכשיו אני מרגיש, אז מי השם? ההוא שיושב כאן ועושה מעצמו גדול, ותראה, ממנו יש לי כל הצרות. מתחיל לסנות. וגם קבוצה, מה אני צריך אותם ואני לא סובל אותם. כן. זה... כך לומדים מה זה נקרא הטבע שלנו. כן. אין מה להתבייש מזה, ואין מה כל כך לפחד מזה. הכל עובר. העיקר להמשיך. זהו. עוד שנה, עוד שנתיים, העיקר להמשיך והכל יסתדר. שבוע הבא, שנה הבאה, לא חשוב. זה יסתדר. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו נמצאים בשינוי הטבע. אנחנו לא מעריכים את זה. אנחנו חושבים זה לא מהיום למחר, שזה משהו שאיזשהו תנאי קטן וזה ישתנה. אנחנו לא מודעים באיזה עוצמה הכל זה נמצא בכלל. איפה אין סוף הכוחות האלו, אפילו ביקום, שהוא הספירה הקטנה ביותר. עוד לפני 125 הספירות האלו היותר גבוהות שבהם שולט כוח השפעה. אנחנו צריכים להפוך, אנחנו צריכים למשוך, אנחנו צריכים לברוא את הדברים האלו, ממש. נראה לנו שזה זה, 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 זה בריאה שאנחנו בעצם עושים. זה לא אפילו בריאה של העולם הזה, שיש איזשהו מין פיצוצים ושם כוכבים והכל ככה, זה הרבה יותר. אז קצת להבין שכשמקבלים גישה וכניסה לזה, צריכים להכין את עצמנו, כן? מה מותי?
יש הרבה פעמים שמרגישים באמת בושה, בפרט ביחס לקבוצה וזה במצבים כאלה, אבל הבושה הכי גדולה זאת דווקא בירידות, שנגמרת ירידה למשל, אני אומר איזה מטומטם, אני למה לא שמעתי, הרבה שמע לקפוץ, לרקוד, לשיר, לזה, ואז מגיעה הירידה, אתה נהיה עוד יותר פסיכי, אתה רוצה לרקוד, אתה מרגיש כמו עוף שמוציא מהפריזה,
הכל? שזה מלמד אותך מי אתה, שזה מלמד אותך מהו הרצון לקבל שאתה לא יכול לשלוט עליו. נו, זה עדיין ככה טוב. כן, ככה היית בחדר מתים, כן? איך מוצאים אותם מהמקרר, כן? זה אנחנו עוד יותר גרוע. מצב, אבל אחר כך רואים שההבחנות האלו הם אמיתים, ויחד עם זה הנקודה שבלב היא גודלת, גוברת ומתחילה להרשות לנו להיות למעלה מהגוף המת. וגוף המת הזה, אתה כבר לא מזדהה עמו, אתה, הוא מת בך ואתה מסתכל עליו נורמלי, אתה כבר מתעלה מעליו, הוא לא מפריע לך שהוא מת, ואתה מסכים עם שהוא מת, והבחנות שלו שהוא מת הן גם כן צריכות להיות בכל מצב. זה פשוט עוברים סבלנות, אין מה לעשות, רק זה עוזר, האמת, רק סבלנות ועצבים חזקים. עצבים חזקים צריכים להיות, וזה לא תלוי באדם שהוא חזק בעולם הזה או לא. וצריכים יחד לעשות כל מיני פעולות, ללמד זה את זה, צריכים לעשות כל מיני תרגילי הרפיה, ספורט, ריקוד. כך, סגור את החדר, תתחיל לרקוד, לקפוץ, תתחיל לשיר, תתחיל לצחוק. אתה לא יכול לקום מהמיטה, תתחיל לצחוק. כך, אתה מסתכל על השעון, 5 דקות. זה מאוד קשה, 5 דקות. דקה אחת קשה. תנסה 5 דקות. אתה תראה אחר כך הבהמה הזאת משתנה. מה עשיתי? אבל הפעולה כזאת חיצונית, מה עשיתי? איזה ויברציות כאלו בפנים. כן, זה משפיע, פתאום מתחילה לחייך. פתאום נעשו כאלה חיים אחרים. תראה במה תלוי המצב רוח שלי, של האדם. כן? אתה יודע, יש לי מכשיר כזה שעושה ויברציות. יש לי בחדר כזה מכשיר. כן, שלחו לי אותו ממוסקבה. כן? אז אני מרגיש אפילו עליו. אני עומד עליו, הוא עושה לי טרר. אני מרגיש שיש שינוי פנימי. שאני לא צריך אותו אפילו, שינוי פנימי, אבל גם זה עושה, גם זה עובד. יש כאלה, יש כל מיני שיטות. יש אנשים, אני זוכר את עצמי, אני הייתי מגיע מרחובות לבני ברק, למקום שלנו, נכנס לשטוף כלים, למטבח, למטבח של מקום הלימוד. מרגיע, טוב, אף אחד עוד לא נמצא, עוד חצי שעה עד שהם באים, אני שוטף כלים. מרגיע טוב, מסדר לך ראש, מאוד עוזר. בבית אני לא עושה את זה.
כשאתה באמצע מצב כזה עלוב נפש מרגיש לזה, אתה עושה אתה עושה לך דרוח לבורא בזה שאתה מנסה לצאת של זה, לא יודע, הוא נהנה מזה, הוא גם צוחק. לא, כי אני מסכים לזה.
אתה בזה מתרומם, בכוונה להתרומם. בהתחלה יש לך כוונות רק כלפי הבהמה שלך, שאתה רוצה להיות במצב רוח יותר טוב, לא רוצה להיות ככה עצוב, ואחר כך אתה מתחיל לאט לאט, מפעם לפעם, להגיע לכוונות אחרות, שלא אכפת לי את המצב שלי, אלא אני חייב להתרומם כדי להיות בעבודה. ואחר כך כדי להיות בעבודה, כדי לעשות נחת רוח לו. או לפני זה, אני חייב להיות בעבודה כדי להתחייבתי לקבוצה להחזיק את המצב רוח. וכן הלאה. זה בא ומשתפר. כן.
אצל ילדים גם יש, אנחנו רואים, ממש רואים את זה, עליות וירידות. ואצלהם יש פחות מעצורים, נאמר, בזמן, אם יש לי ילד, נאמר, עם נטייה לאלימות, והוא בא עם איזו ירידה חזקה, הוא יכול לפוצץ דברים. אם יש לו נטייה לזה, אצל ילדים זה מאוד, איך אפשר ללוות אותם נכון, ומעבר להסבר ולדוגמה?
לצלם ולהביא לדיון. אדם צריך לראות את עצמו מהצד. אנחנו לא רואים את עצמנו מהצד, מכל שכן הילדים. אם אתה אמרה להם איך הם מתנהגים, והם רואים את זה כאדם זר, אתה אומר, זה סתם לדוגמה. כן? זהו. וכל אחד ככה. הם לומדים מזה טוב מאוד. הם לומדים. אתה צריך להראות לו את העולם שהוא נראה לי כך ולאחרים, מבפנים, מבחוץ, שהעולם הוא מורכב, שיש הרבה זוויות לראות אותו, זה מאוד חשוב. אני עוד מעט אסיים זוהר, אני ממש אצמיד את עצמי יותר לחינוך. כן.
לצלם ומיד להראות לו, לחכות שהמצב יעבור, ואז...
לא, לחכות.
מה?
לחכות.
אז איך לעזור לו באותו זמן, מעבר לצילום? בסדר, זה...
לא, אז מפעם לפעם זה יעזור לו לשלוט על עצמו. זה יעזור לו לאזן את עצמו. הוא יתרשם מזה, התרשמות הזאת נשארת. פעם הבאה זה יהיה... הכעס הזה זעם כנגד ההתרשמות. עד שכל הסוגי ההתרשמות כאלו, מהעבר, מהדוגמאות כאלה, יהיו כנגד ההתפרצות זעם. רק כך. כן.
אתה אומר שהתהליך עד המחסום הוא תהליך איתי,
של התפתחות
לאט לאט.
מה זה לאט לאט עד המחסום? אנחנו מתפתחים משך מיליארדי שנה, לפני זה בדרגות רוחניות, אחרי זה גם כן בדרגות רוחניות. המצב שאנחנו עכשיו עוברים מעולם לעולם, שעושים צד אחד כאילו, כן? עם רגל אחד בעולם הזה, ואני מעלה את הרגל ורוצה להעמיד אותה מעבר למחסום, כן? ככה, כמו מעבר לחומה. אז זה לוקח כמה שנים טובות, 10, אפילו 20 שנה, אז מה? גם לבעל הסולם זה לא לקח פחות. שאלתי את הרבש, הוא אמר, מה חשבת, זה לקח לו פחות מ-20 שנה? זה מילים שלו. כן.
אז למה רשום ישועת השם כערף עין? אין פה ישועת השם, זה תהליך.
אז זה אתה חייב בכל שנייה לחשוב שעות עתות, עכשיו זה חייב לקרות. זה אתה צריך להיות במתח כזה, שזה קורה כאן ועכשיו. ואם אתה חושב שזה יקרה בעוד 20 שנה, זה לא טוב. סימן שאתה לא מכין את עצמך אפילו לעוד 20 שנה. אתה צריך 20 שנה להיות במתח, שזה קורה לי עכשיו. כן, משה.
לגבי הבחנה שדיברתי שהמוות יותר מתוק מהחיים, מישהו כלפי מה זה? לי ברור שיכול להיות כזה סבל אצל אדם שהוא באמת יעדיף מוות, אבל אנחנו מדברים על אני רוצה כל כך לאהוב את הזולת שאם משהו מפריע לזה זה יהיה כמו מוות, הרצון לקבל אני...
לא בדברים הגבוהים, בדברים הפשוטים. פשוט הייאוש עוד כדי כך, החוסר אונים זה עד כדי כך, החוסר סיבה בשביל מה לחיות, להתקיים, ריקנות כזאת שאין לא בנשמה ולא בגוף ולא כלום, והריקנות פשוט היא כזאת שלהרגיש אותה זה יותר גרוע מלא להרגיש כלום ופשוט לא להיות קיים, להסתלק. כן, זה לאו דווקא כלפי זולת ואהבת הזולת, איפה זה? במקרים כאלה שום דבר, איזה זולת. וגם כן, אתה צודק שמצבים המתקדמים כבר באדם, שכבר בעליות שלו, הוא מרגיש יחס יפה לזולת, ושבאהבה ובקשר ובהכל, אז הוא מתחיל בירידות, לפנח את הירידות האלו, האם כדאי לי לחיות ללא אהבת הזולת. ובזה כבר אומר שזאת הירידה, ולכן בצורה כזאת אני לא מוכן לחיות, מוכן לוותר על החיים, כי זה לא חיים, זה חיים יותר גרועים ממוות. זאת אומרת, אם עכשיו מכניסים אותו לאהבה עצמית כנגד שהיה באהבת הזולת, שהוא כבר היה בשני הצדדים, כן? אז בשבילו זה ממש תחת המוות. כן, כן.
עכשיו השאלה לגבי הסבל הגשמי, לפעמים יש כזה סבל שלא ברור, כאילו מה תועלת בזה? אתה אמרת שזה כאילו הבורא רוצה להראות לאדם איכשהו משפיל אותו וכן הלאה, על הרצון לקבל, אבל כאילו מה, אדם לא מבין את זה. בקבוצה מובן איך משפילים, איך כל היחסים האלה, אבל סתם סבל בימים, מה
טעם? מה טעם בסבל הגשמי שמעבירים עלינו? אם זה סבל נפשי מקנאת, אהבה, כבוד, שליטה, כל מיני כאלו דברים שזה נפשי, אז אני מבין למה אני סובל, למה אני נמצא בזה, רוצה בזה, לא רוצה בזה, אוכל את עצמי, זה מובן. אבל סבל הגשמי ששמה סך כל חתיכת בשר כואבת לי ואני מרגיש בזה איזושהי הגבלה, באיזה ניתוק מהיכולת להיות בעבודה, בהתאמצות, מה תועלת מזה שמגבילים אותי בצורה כזאת לעשות איזה פעולות אקטיביות טובות לכולם, לכלל וכן הלאה? אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים. זה שייך באמת למערכת יותר רחבה, לא לחשוב שגוף שלנו הוא משהו שלא שייך לרוחניות. דרכו מעבירים לנו כל מיני כאלו סימנים, ואנחנו רואים כמה שמקובלים הגדולים, עד כמה שהם היו משך השנים סופגים מכות דווקא גופניות. כן. כמעט ואי אפשר לקבל בהם הסבר זה כנגד זה, לאיזה שורש זה שייך ולמה דווקא מכה כזאת גופנית. רבה שהיה גם כן לפעמים נכנס לכאלה בעיות, או היה לו בעיה עם האוזן, גם לי יש כזה הרגל לגרד באוזן, פעם גרד ככה שנכנס לחודש ימים לבית חולים, חודש ימים עם אנטיביוטיקה מאוד קשה בגלל שגרד באוזן. ואחר כך היה לו ניתוח פרוסטטה, אחר כך התפוצץ בלון גז שלא היה לנו שם חשמל, אני לא זוכר מתי זה, זה היה כבר בשנות ה-88 אולי, אפילו 89, בשנים האלו. ולא היה חשמל והם רצו להדליק מנורת גז, נו, בלון כזה קטן שמאיר, ולהמשיך ללמוד. ואני דווקא לא הייתי ברגע זה שם בלימוד, והתקשרו עליי הייתי בבית, חייב לקבל מישהו, לא בתור חולה, שבא אליי שם להתייעץ. ומתקשרים עליי, תבוא דחוף רבי שרף את עצמו. אני רצתי ככה, זרקתי את הכל. הם בינתיים כבר לקחו אותם עם האמבולנס לתל השומר. הוא ועוד כמה אנשים קיבלו, הבלון התפוצץ. קיבלו, הוא לא התפוצץ בלון עצמו, אלא התלקח ככה. הם לא ידעו בדיוק איך להדליק אותו, הוא נדלק, לא נדלק. וזהו, גם כן, ועוד כל מיני דברים. היו לו בעיות עוד בגוף, שהיינו צריכים כל הזמן לטפל. ממש בצורה צמודה, כמעט יום-יום הייתי מטפל. זה אי אפשר להסביר. זה אי אפשר להסביר. למה דווקא זה ולאדם כזה גבוה, גדול, שהוא, מה יש לו לגוף שלו? מה הוא צריך כל כך? כן, חייב. עם הסוכרת היה צריך לבדוק את עצמו הרבה פעמים בחודש, עם הסוכר, עם זה שהיה בולע אוויר והיה לו קשה לנשום והיה חייב, כל יום היינו עושים תרגילים. יש לי עדיין מחברת תרגילים שהייתי צריך לעבור איתו, נתנו לנו את זה בבית חולים, איך לעשות תרגילים שישתחרר מה... הוא היה בולע, היה מצטבר לו אוויר במעיים ולא לא יוצא לא משם ולא משם, זה ממש בעיה. היה חונק, נחנק מבפנים, מ, 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 מבפנים. זה, אחר כך היו לו בעיות עם הקול, היה לו קול מאוד גבוה, חם, גדול, ככה, ממש מרשים מאוד. ופתאום היה, כמה שהלכנו לכל מיני רופאים, לתרגילים גם כן, היינו הולכים. היה עושה. היה צריך לטפל בגוף שלו ממש הרבה פעמים. אחר כך הייתה לו סחרחורת, הלכנו לרופא, אמר לו תשתה ברנדי, את ה-77. הוא התחיל לשתות ברנדי, ככה. כן, כמו שרופא אמר, את הקשקושית הזאת, הוא בדיוק ככה היה ממלא, שותה, ככה, תרופה. זהו. זה היה עובד על עצמו מאוד ברצינות. ממש לא היה לי כוח לידו לפעמים. עשינו תרגילי יוגה, אני עזבתי באמצע, לא יכולתי להמשיך. הייתי מתפוצץ מעצבים, הוא המשיך, ואני לידו ישבתי ככה על המזרון, והוא לידי עושה, ואני לא מסוגל. ככה. הדוגמאות האלה צריכים לשמוע או צריכים אפילו לראות מאנשים כאלו, עד כמה שהם חייבים לעבוד בשני עולמות. כן.
קצת על הסבל, קצת בדרגה יותר גבוהה, נגיד סתם, יש הרבה חברים שלא יכולים למצוא בת זוג, ומאוד סוברים מזה, וזה שנים. יש כאלה שאין להם כסף, לא שחסר להם מה לאכול, אבל הם מושפלים מזה, זאת אומרת שלא יכולים לקיים רמת חיים כזאת. וגם כן יש השפלה בעבודה בחוץ, נגיד, במשפחה, מבזים אותך. זה הכל ודאי שכנגד רצון לקבל, אז כאילו... אני פשוט לא מבין איך לעבוד עם זה, בקבוצה זה ברור כל היחסים, אז שם אתה עובד, אבל איך להתייחס לדברים כאלה? נגיד במשפחה מבזים אותך, ממש, מתעללים, לא יודע, גם בעבודה חיצונית.
אני... אני לא מבין מצבים האלה כל כך, כאדם שעובר כאלו עינויים, בדרך כלל הוא מקבל כנגדם בכל זאת כוח להתמודד איתם, ובדרך כלל יכול לעשות את זה בכוחות עצמו. מה זאת אומרת? הוא לא יכול למצוא עבודה ששם לפחות ירוויח כדי להתקיים במשהו, שיוכל לשכור חדר ולהחזיק את עצמו? אני חושב שכל אחד איכשהו מסוגל לעשות זאת, אם לא לעזור לו עד שיקום על הרגליים כמה חודשים. אבל אין דבר כזה שלא מסוגל. לא יכול למצוא בן זוג, בת זוג, צריכים לעזור לו. יש כאלו שבאמת היה להם קשה גם בעבר וגם עכשיו וגם בעתיד, צריכים לעזור. כן, אבל לא שדברים האלה הם בלתי, אי אפשר לפתור אותם. אלה אולי יש לו דרישות, לא יודע איזה, שלא שייכים בכלל לאותה מטרה שיש לפניו. זה אני לא יודע. עכשיו, בעיות במשפחה, לפעמים ישנם כאלה בעיות שאין ברירה שצריכים להתגרש. אני מבין את זה. ממש מבין. שנותנים מלמעלה מכשול כזה או שאוזה או זה. אבל בדרך כלל אפשר להסתדר, אפשר להגיע לאיזשהו הסכם. אבל הסכם, שזה לא כל יום אוכלים אותו והוא מסכן סובל. אין טעם לסבול. אמנם שהרבש וכל המקובלים, כמו שאנחנו שמענו מההיסטוריה, היו די סובלים מהאישה רעה, שלא הייתה מסכימה לעסק שלו. כן? זה ברור. אבל אני לא חושב שכאן זה בעיה בחברה שהיא צריכה כל הזמן לעזור ובכל מצב. היא צריכה לכוון את האדם, היא צריכה להדריך אותו, היא צריכה לתמוך בו במקצת, אבל הוא חייב בכל זאת לראות דברים האלה שהוא מתגבר עליהם. גם צריך לעבוד, גם להתחתן, גם להחזיק את הכל. אין מה לעשות. יחד בכל הדברים האלה הוא חייב לעמוד, אחרת אין תיקון לנשמה. אלה מכל הדברים האלו יחד. אבל יחד עם זה לא לעשות דברים בזיזים כאלו. פתאום מתחתן, פתאום מתגרש, פתאום הולך לעבודה, פתאום עוזב. זה לעשות קצת, ככה אולי בהתייעצות. אני לא רואה בזה בעיות. אני רואה דווקא ההפך, שחברה שלנו לא לוחצת על חבריה להסתדר, ולכן הם מזלזלים ומזניחים את עצמם ואת המשפחות. וכמו שאומר בעל הסולם, שהם מניחים את עצמם ואת המשפחות שיפלו על ידי החברה, בידי החברה, ושחברה תטפל בהם. לא ייתכן דבר כזה. צריכים להשתדל להסתדר, אין מה לעשות. אז מתאחדים יחד כמה נשים עם הילדים, מארגנים את הגן אצל מישהי, ואז היתר יכולים לצאת לעבודה ועוד, איכשהו, מה לעשות? העולם גם כן לא מתקדם לכיוון הטוב. החיים לא יהיו טובים יותר. גמרנו עם זה. הכל נמצא בשיפוע למטה. בכל המקומות, אירופה, אמריקה, כאן, רוסיה, לא חשוב איפה, הכל זה נמצא בירידה. אנחנו צריכים להיות מאורגנים היטב לזה.
התחלת לתת איזה כיוון חדש, כשאתה רואה שהמציאות כאילו הולכת אליו, כששאלו אותך על ועדת חברה, שאמרת משפחות ואישה וילדים, צורה שאנחנו צריכים לקבל, שזה כאילו בלתי נמנע. ומה התכוונת? אתה יכול קצת להסביר מה...
עד כמה שאנחנו מתקרבים זה לזה ורוצים לבנות חברה מחוברת, מלוכדת, כאיש אחד בלב אחד, אז אנחנו צריכים גם כן לראות שיחד איתנו, סביבנו, כמו שכתוב במעמד הר סיני, מתקיימות המשפחות, נשים, ילדים, וגם כן לכן אנחנו צריכים את המעגל החיצון הזה לסדר. אנחנו צריכים לארגן אותם, אנחנו צריכים לתת להם כל התנאים שהם יהיו ככה קרובים לנו, סביבנו. לכן כדאי לנו לארגן חיים שלנו בצורה יותר בצורה יותר קלה, בצורה יותר בקומונה ככה. אמרתי מזמן שאנחנו יכולים לבשל לכל המשפחות, שכל אחד לא הולך הביתה עם עם הפסיצ'קה שלו, ויש לו בבית ארוחת צהריים או ערב, לא חשוב, כן? אנחנו יכולים לעשות זאת לכל אחד ואחד. אלה התחילו להגיד, אני רוצה דווקא כאלו ואלו כאלו ואלו כאלו, אין לך מטבח שיעשה לך את הידי 20 תפריטים שונים. אלה חשבנו שמשהו פשוט, כן? את זה אפשר לעשות, אפשר לבצע כל מיני דברים שהם יעזרו למשפחות, יותר לארגן את הילדים לגנים, לכל מיני חוגים. הכל תלוי בחברים וחברות. על זה התכוונתי, שאנחנו צריכים בכל זאת לדאוג להם. ואלו משפחות שבאמת קשה להם ולא יכולות להסתדר, אנחנו צריכים לראות איך לעזור להם שההכרחיות לא יחסר. לא אכפת לנו לעשות כאן עוד 20-30 מנות יום-יום שאנחנו מכינים ארוחות ולחלק למשפחות. מה הבעיה? זה לא בגדיל. מה זה? זה פרוטות. מהמטבח המשותף זה כלום. לעשות דברים האלה בבית עולים לך הרבה יותר, גם כסף וגם עבודה וטרחה והכל. אפשר לעשות כמו שבכל קיבוץ. למה לא? אני חושב שכדאי להגיע לדברים כאלו בעתיד. יותר קל, יותר נוח. אלה ילדים שהם באים נגיד למלאם, אז יש להם שם, כן?
בטח
יש להם שם ארוחה, אבל בכל זאת עוד משהו לראות מה אפשר.
ארוחת צהריים ואחרי זה הפירות וסנדוויצ'ים לאחר צהריים.
כן, זה חייבים לעשות. אבל בכלל כל מיני בעיות בבית, בין בני זוג, בחינוך הילדים, בבית ספר, מה שקורה, אנחנו צריכים תמיד לעזור. משהו קורה בבית, הם צריכים איזה עורך דין, הם צריכים משהו, יש בעיות תמיד בחיים מכל כיוון. אז צריכים לעזור, לספק להם את השירות הזה, אולי. אתם צריכים לראות, אם אנחנו מדברים על הדוגמה שלנו לעולם, אז בוא תיתן דוגמה. אנחנו לא יכולים לזרוק את הדברים האלו. זה קשור לנו. קשור אלינו. כן.
יש לך פה איזו חשיבה כלפי הפצה, או שזה משהו שאתה רוצה...
גם כלפי הפצה, ודאי. שאם יש לנו חברה שהיא מסתדרת, שהיא מתקיימת לפי החוק ההדדי של כולם, שנמצאים כולם בערבות גשמית, בתמיכה, ככה בעזרה הדדית, זה לא קיים באף מקום. זה מאוד מושך אנשים. אתה מראה להם בפועל מה שאתה לומד, שכך צריכים להיות כל העולם. וודאי שיחד עם זה יגדל לך רצון לקבל, ויהיו סכסוכים ויהיו בעיות, ואתה צריך להבין שזה צריך להיות בעבודה שלנו, בהתקדמות שלנו, עד שאנחנו נגיע לחברה המתוקנת. עד רבה, כל הירידות האלו זה שאנחנו נתגבר עליהם, ולהסביר את זה גם לנשים ולילדים ולעצמנו, ובסבלנות בהם לטפל, כי זה דין כלל ופרט שווים. ושם אתה תראה אותם המבואות, אותם המצבים כמו שאתה בצורה אישית. כן,
אני רוצה לשאול,
לאחרונה אני נתקלתי לכמה מצבים אצל חברים שנמצאים הרבה שנים איתנו, ופתאום הם מחליטים לקחת מסגרת יותר קלה. נגיד לא לבוא כל יום לשיעור, אלא לבוא פעמיים בשבוע. אז רציתי לשאול, איך להתייחס לדבר הזה? לא צריך לעזור להילחם נגד זה, פשוט לעזוב ולראות כי זה חלק מהתחיל. אני יודע שזה גם בקבוצות ובעולם, גם חברים הוותיקים פתאום נחלשים.
אנחנו צריכים להילחם נגד המגמה הזאת שחברים הוותיקים פתאום מחליטים לעצמם שמספיק להם לבוא פעמיים בשבוע, כי החומר הזה הם כבר למדו כנראה, וזה הם כבר יודעים, ולא קורה שום חידוש בזמן השיעור, ובשביל מה ללבוא יום יום, כבר ראיתי, כבר אני בזה, כבר אני יודע הכל, אין לי מה לעשות. אני אבוא פעמיים בשבוע לישיבת חברים אולי, ועוד איזה פעם, ומספיק לי. אנחנו צריכים להילחם נגד זה, כי לא על ידי זה האדם מתקדם, שהוא דווקא בשבילו שיעור זה חדש או לא חדש, אלא על ידי זה שמשקיע הגיע חדשה כל פעם, כוונה חדשה כל פעם, בכל שיעור ושיעור. ולכן לא ייתכן שאנשים שהיו פעם נמצאים בכל השיעורים פתאום מתחילים לרדת. אנחנו צריכים להילחם נגד זה, אלא אם כן שהוא אומר, חבר'ה, או שאני עוזב או שאני בא רק פעמיים בשבוע, תחליטו מה שאתם רוצים. אנחנו צריכים להחליט, לאו דווקא שאנחנו צריכים להסכים. יכול להיות שהוא נותן בזה דוגמה לא טובה לאחרים, ואנחנו אומרים לו, לא, לא, לא מסכימים. אתה לא רוצה להיות יחד איתנו ממש? אנחנו מוכנים שתעזוב. איך זה, זה ככה, אנחנו לא מוכנים ללכת לפי הרצון לקבל שלך. זהו, אתה לא רוצה להיות לפי התקנון שלנו? לא. כך. מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שהאדם נכנס והוא נמצא ככה פעמיים בשבוע ובא. אז גם כן, אתה לא... בעלייה, לאט לאט צריך ללחוץ. אולי לקדם אותו. אבל בירידה צריכים להילחם. צריכים להילחם. ולהתייחס מאוד ברצינות. זאת אומרת, ישנם אנשים, יכול להיות שיש מהקבוצה, חלק גדול מהקבוצה, שקבוע הם באים רק, אתה יודע, יום שישי בבוקר, פעמיים בשבוע, עוד משהו, ככה. זה יכול להיות, אבל ידוע שזה הם אלו. לא. גם כן תלוי איפה הוא חי, איך, יש ויש. כן.
אני רציתי לשאול באמת על תמיד הסימביוזה הזאת בין הכלי העולמי למה שקורה פה עם הקהילה, לגבי הזכות שיש לנו להתעסק בעצמנו לפני שאנחנו מתעסקים עם כל הכלי העולמי. כל המוסדות האלה שאתה מדבר עליהם, כמובן שאפשר לשלוח פסאג' כזה לכל העולם, אבל נתת דוגמה אתמול על זה שאתה נתת למישהו מכספך לתמוך בחבר. והרבה פעמים יש...
לא, זה לא מכספי. יש לי קרן, יש אנשים שמגיעים, נותנים לי כסף. הם אצלי במעטפה, אני נותן משם. לא מעצמי, אני רוצה להדגיש, אל תתנו מעצמכם. זה, יש לי קרן כזה קטן.
עד כמה אנחנו פה צריכים קודם כל לדאוג שיהיה תשתית של הכלי העולמי לפני שאנחנו דואגים שיהיה לנו פה תשתית של הקהילה? כי זה תמיד איזה אקט של בלנס כזה מאוד עדין. זה שפה יש דברים במיידי, מצד שני איפשהו יש איזשהו דאגה עכשיו כולם באינטרנט, אז הכלי העולמי אולי פחות משקיעים משאבים או דברים כאלה, ויוצא הרבה פעמים שאיפשהו הכלי העולמי זה...
אני לא מבין, מי כולם באינטרנט? שירימו יד, מי חושב שיש לו מקום באינטרנט? אף אחד, כן? אתה רואה? מה אתה מתחיל כבר להשתגע עם ה... עם כמה מילים שאמרנו בבוקר, הם כבר שכחו את זה.
אני מדבר על איפה שאנחנו שמים את הדגש, איפה שאנחנו משקיעים את עצמנו, ואפילו...
אין דבר כזה, שיש לכם משפחה, אתה משקיע בכל דבר. נכון או לא?
כן.
אז אנחנו בסך הכל, כל החברה האנושית זה משפחה, ואנחנו צריכים לדאוג גם לבריאות, וגם לחינוך, וגם בפרנסה, וגם בכל דבר. מה אתה רוצה? ככה זה? וכולנו כמו משפחה אחת, אז תתנהג כמו במשפחה, שאתה צריך לכל הדברים האלו, ולא שאני זורק את הכל ואני רק רוחניות. כמו שאתה במשפחה אולי ככה מתנהג, אז אתה רוצה כך בחברה, זה לא ילך.
בעניין מה שדיברנו פה על שימוש דוגמה והפצה, זה נראה מבחוץ שאני אומר לאנשים, אם יש לך את השאלה מה אתם בחיים, יש את זה פה, והם רואים עליי שהשאלה הזו יותר גודלת לי, שאני יותר עצבני, שאני יותר כועס בירידות, במקום שהם יראו, הנה הוא לומד, הוא נהיה בן אדם יותר טוב, נהיה יותר עדין, נהיה יותר זה, הם רואים.
אתה צודק, אדם שנכנס ללימוד יש תקופה קצרה מאוד שהוא מתקדם יפה בכיף ככה, אחר כך ישנה תקופה שהוא מאוד מאוד עצבני ולא יכול לסבול אף אחד ומתרגז על כולם ולא מבין למה לא מבינים אותו ומתנהג דווקא כלפי כולם ושמסתכלים עליו שהוא לומד קבלה אז בכלל לא מבינים מה קורה לו ובכלל האם זה תוצאה מלימוד הקבלה וזה נכון שזה תוצאה ואין מה לעשות, אנחנו צריכים לסבול ולהעביר את ה... ככה אותו דרך המצבים הללו עד שהם יעברו. איך ככה, כמו שאתה, זה לא יעזור. הם הסתכלו, הסתכלו כמו שהסתכלו, אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים לתקן אותך, אנחנו לא יכולים לתקן אותם, אלא זה מה שקורה. האדם שנמצא בהתפתחות האגו ובינתיים לא יודע איך ומה לעשות איתו ולא לרסן אותו ולא כלום אז זאת התקופה שהוא נמצא עצבני ומתרגז על כולם ואנשים לא מבינים מה קורה לו זה, כן. אז תגיד שיש לך בעיות בבית יש לך אישה? חצי זה מספיק כדי להיות עצבני זהו תגיד שיש לך בעיות עם אשתך, עם חצי. חצי השני או רבע השני. זה יוצא, לא חשוב. כן, זהו.